אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
שלום תמי.
היי יורם, יש לנו שיחה נוספת בנושא המשיחיות הפעם, אנחנו נתמקד בנושא יותר ספציפי, ואנחנו נשאל את עצמנו, האם המשיח כבר בא?
בדיוק, ועל זה באמת ידבר איתנו הרב פרופסור יצחק קראוס. יצחק קראוס הוא פרופסור במכון לודוויג ואריקה יסלזון ללימודי תורה מתקדמים באוניברסיטת בר אילן. הוא כיהן גם כנשיא במכללה האקדמית הרצוג. הוא ביצע את הדוקטורט שלו באוניברסיטת בר אילן בתחום של פילוסופיה. הוא גם מחבר הספר השביעי, משיחיות בדור האחרון של חב"ד, שזה נושא שעוד מעט נדבר על מי הוא השביעי ונרחיב עליו, אבל הוא גם פרסם מאמרים על תורתם הרדיקלית של חסידות סאטמר ועל התגובה התיאולוגית להצהרת בלפור, ובימים אלו הוא עובד על הגות הרב אלקלאי. שלום לך פרופסור קראוס.
שלום שלום, שלום לכם, שלום למאזינים.
ולמדנו בשיחות על משיחיות שמשיח, כל אחד והמשיח שלו, אז באמת לפני שנצלול לנושא של המשיחיות בחב"ד, איך אתה מציג את המושג הזה של המשיח והמשיחיות?
בוא נתחיל מהמושג משיח. המושג משיח, יש הרבה אנשים שהוא מעורר בהם איזושהי פוביה, ואני אמחיש את זה בדוגמה טריה משבוע שעבר, ששמעתי בתקשורת, ביחס לאותם אלו שאומרים בואו נחזור וניישב את רצועת עזה, אז שמעתי מישהו שמתנגד להם ואומר משיחים הזויים, זה צד אחד. צד שני, שוב, בימים אלה, מישהו שאומר אין ברירה, אנחנו צריכים לעשות שלום גם עם אויבינו, והצד שני אומר מישהו משיחי והזוי. כלומר, נתפס בציבור המושג משיח כאיזה משהו משיחי, הזוי, או במילים אחרות, לא מציאותי.
כן.
השאלה, באמת אם משיח זה דבר שהוא מציאותי, אוטופי, דבר שהוא יכול להיות אקטואלי, קונקרטי, מעשי, ובתחום הזה אני רוצה לאמת שתי דמויות. פרופסור ישעיהו לייבוביץ', הידוע לכולם, נשאל ברעיון, וכדי שלא אכתה בלשוני ולא אטעה, הקשבתי אליו בשנית לפני הפודקאסט הזה, ושאלו אותו אם אתה מאמין בביאת המשיח, ולהפתעת השואלת, הוא אמר כן, אבל הוסיף, אני מאמין במשיח שיבוא. אני גם ציטטתי וגם חיכיתי אותו קצת, או חיכיתי אותו בעברית, שיבוא. כלומר, הוא מאמין באיזה משיח לא שבא, ולא שיבוא באופן קונקרטי, אלא תמיד הוא יבוא. איזושהי אוטופיה. זה צד אחד של, בכותב המשיחי נקרא לזה, צד אחד של הכתבים. ומצד שני, האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון, הרב מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', להלן הרבי מלובביץ', האדמו"ר השביעי לחב"ד, הוא הנחיח את נושא המשיח. ושם אותו כנושא לדיון, או הייתי אומר, שם אותו באג'נדה הישראלית, או היהודית בכלל, בכל העולם, ואולי אפילו לאו דווקא יהודית, הנושא של משיח נהיה נושא שמדברים עליו. ואם הפועל גליל עליון שרים לפני משחק את השיר משיח, 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 זה הייתי אומר חלק מההצלחה שלו, להנחיח את מושג המשיח. איך הוא עשה את זה, כן. זו דרך מאוד מעניינת. איך לקחת את הנושא הזה, הייתי אומר, הנפיץ, שבמשך דורות ברחו ממנו. ומדוע ברחו ממנו? מסיבות מוצדקות. יש פודקאסט, גם כן, בנושא משיחי שקר, והיהודים נכוו בסיפור הזה של משיחי שקר, וכאן, באמת הדיון, אז איך אני בכל אופן מביא אותו לדיון, ובוודאי דיון קונקרטי. השאלה, אחת השאלות הגדולות היא, מי ממנה משיח? האם הוא מתמנה לבד?
מי מושך אותו?
מי מושך אותו? עכשיו, פה אני רוצה, כדי לפשט את מושג המשיח, שהוא לא כל כך הזוי ולא כל כך רחוק, אז משיח במקורות, משיח מאיפה בא הביטוי משיח? למה דווקא משיח? כי האדם נמשך בשמן המשחה. וכך היה ב... כלומר, התמנה. דרך המינוי של מלאכים, אנחנו מכירים את זה עם שאול, מכירים את זה עם דוד, שמושכים אותו בשמן המשחה. זו הדרך. איזושהי דרך מעניינת, לא ייכנס אליה מדוע, אבל הוא נמשך בשמן, ולכן
אגב,
הוא...
אגב, עד עצם היום הזה, בבית המלוכה הבריטי, הם מושכים בשמן.
נכון, נכון.
שמגיע מירושלים.
כן, נכון.
ומי שזוכר את הפודקאסט שלנו על ריחות, יש שם שיחה שלמה עם ארכיאולוג, שבין השאר דיבר על, על הריח של שמן המשחה.
כן, הריח המיוחד. עכשיו, אז זו איזושהי דרך למינוי, לכן שאומרים מישהו משיח, זה לא צריך להיות מפחיד, כי זה מישהו שהתמנה, אותו מלך באנגליה, התמנה למלך. זה דבר עכשווי, אקטואלי. עכשיו, ברגע שאני אומר שמישהו התמנה ל, אנחנו מתחילים להבין את הדברים הללו. ולמשל מופיע, אצלנו בנביאים, שכורש משיח השם, אותה יצרת כורש הידועה, כלומר, כורש התמנה על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שנותן את אותה הצהרת כורש. אם תרצו, התמנה גם בלפור, עליו אף אחד עוד לא אמר משיח, אבל הוא התמנה לב, וזה איזשהו מינוי של אדם לתפקיד מסוים. וזה המושג, הייתי אומר, אם אני רוצה לפשט את מושג המשיח.
אז איך באמת התבצעה אותה הנכחה על ידי רבי מלובביץ'?
עכשיו, פה אני רוצה ללכת גם לשני דורות אחורה אצל בחב"ד, וגם למושג המיוחד לחסידות חב"ד, בשונה משאר החסידויות, שחב"ד נקרא תנועה, תנועת חב"ד. אנחנו מכירים את המושג, יש חסידות צטמר, חסידות גור, חסידות
ויז'ניץ
ועוד כהנה וכהנה, הם חסידויות. אבל יש תנועת חב"ד כי היא תנועה, מובמנט, היא משהו שעושה משהו בעולם. המושג הזה, אני ניסיתי לראות מי הראשון ש... הזכיר אותו, והוא הגיע גם מבחוץ, אבל גם מבפנים משתמשים בו. אני לא יכול לציין בדיוק איפה זה התחיל, לא מצאתי את המיקום המדויק באיזשהו התחיל, אבל ברור שזה התחיל רק תחת הנהגתו של הרבי מלובביץ', כלומר בדור האחרון של חב"ד, או הדור השביעי, שאני אדבר על המושג הזה. עכשיו, בחב"ד, בשונה, אם דיברנו על תנועה, בשונה ממשיחי שקר למיניהם, שקם אדם והכריז על עצמו כמשיח, והיו לו אולי במקרה הטוב עד 200, 300, 400 followers, ממשיכים או חסידים שלו, שהם היו מעטים, בחב"ד מדברים על תנועה המונית. וחב"ד בנושא הזה היא שונה, כי היא מדברת על תנועה לא רק של מה שנקרא אנש, אנשי שלומנו, אלא אנחנו מדברים על משיח בעם היהודי, ומחוץ לעם היהודי, הסיפור מעניין של שבע מצוות בני נוח, קמפיין משיחי של הרבי, ביחס ללא יהודים גם כן. ולהפך, הרבי נוזף באחד מחסידיו, ששואל אותו מה, יש גם משיח לגויים, זה הביטוי שלו, אז הוא אומר, מה אתה חושב זה אקסקלוסיבי רק לעם היהודי? המשיח זה דבר אוניברסלי. עכשיו, מה שקורה בחב"ד, הסיפור של משיח מתחיל באדמור החמישי של חב"ד, הרבי הרש"ב, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, 1880 ואילך, עם עליית הציונות מצד אחד, והוא מקים איזושהי קונטרה לציונות, והוא קורא לתלמידי הישיבה שלו חיילי בית דוד. כלומר, אנחנו מקים סוג של אלטרנטיבה לציונות, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, חב"ד והציונות, שזה נושא מרתק בפני עצמו, הוא מקים איזה אלטרנטיבה, קורא לחיילי בית דוד. זה סוג של משיחיות מסוימת, אלה החיילים שלנו שהולכים להביא את הגאולה. האמיתית, לא של הציונות.
משיח בן דוד.
כן. עכשיו, ממשיכו, החל מ-1920, זה הרבי הרייץ, הדור השישי של חב"ד, הוא כבר מדבר על מושג של לאתר, לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה. עכשיו, הוא מדבר על הדברים הללו בתקופת השואה. כלומר, יש איזו דיפרסיה בעם היהודי, יש קטסטרופה, והוא מציג אלטרנטיבה לקטסטרופה, לאלתר לתשובה, העם היהודי יעשה תשובה, ואנחנו נגאל. זה הייתה אותה משיחיות בתקופה הזאת. הלך לעולמו בשנת 1950, ובשנת 1951 מתחיל האדמו"ר השביעי, הרב מנחם מנדל שניאורסון, את תפקידו כנשיא תנועת חב"ד. אגב, זה שוב, יש רבה ויש גם נשיא, בחב"ד גם נקרא נשיא, והוא מתחיל להניג את התנועה. מי משך אותו? זה סיפור בפני עצמו מעניין. היינו בספרו של מנחם פרידמן וידידו, שכחתי כרגע את השם, כן, שניים שכתבו על זה, איך הוא התמנה בדיוק, אבל דרך המינוי בחב"ד, זה ברגע שהאדמור נעמד ומתחיל לתת, מה זה נקרא, מאמר חסידות, ככה הוא מתחיל את מנהיגותו של התנועה. אנחנו מדברים על שנת 1951, י"א בשבט תשי"א בתאריך העברי, זה יום הזיכרון של קודמו, ואז הוא נושא מאמר חסידות, שנקרא באתי לגני תשי"א, ובמאמר הזה הוא פונה לבני הדתו, שלא היו אז הרבה, זה לא אותם המונים שהיו, התנועה הייתה די בדאון באותה תקופה, אנחנו מדברים על אחרי השואה, אחרי תקומת מדינת ישראל, שמבחינתם זה איזושהי אלטרנטיבה לתנועה החסידית, הוא פונה לבני הדתו ואומר להם, אתם הדור השביעי. וכאן לדעתי זה מבחינה מנהיגותית, זה אבן דרך. ומדוע? הוא השביעי. אבל הוא משליך ממנו לכל חסידיו באותה תקופה, ואומר להם, אתם הדור השביעי.
שלאחריו אמורה לבוא הגאולה?
כן, כי השביעי זה האחרון, כמו שבת, מסיים. עכשיו זה...
זה קץ ההיסטוריה?
קץ ההיסטוריה. הוא מגדיר את הדור שלו, הדור השביעי זה דור אחרון לגלות, ודור ראשון לגאולה.
וזה מוסס על משהו מהכתבים, או שזה מושג בסיסי של השביעי כאחרון?
מושג שביעי ואחרון, מבוסס על הקבלה, על ספירת המלכות, שהיא הספירה האחרונה.
כן.
אבל אני רוצה לומר דבר נוסף, אם היום אני אפנה לאיזשהו חבדניק, הוא בן 20, הוא לא ראה את הרבי בחייו, אבל אני אשאל אותו, מה הדרייב שלך? אז הוא אמר לי, אני הדור השביעי. זאת אומרת, מה שבעצם הוא הצליח לעשות, ולכן הדגשתי, לא היו אז הרבה חסידי חבד, אבל היום, כל חסיד חבד מרגיש שאני הדור השביעי, אני דור ה-change, מגלות לגאולה, עכשיו הוא ממשיך ואומר להם, שזה תלוי בכם. אם תרצו, הוא ממנה אותם למשיח, נותן להם תפקיד.
או שהוא ממנה את עצמו למשיח.
או, מצוין, יפה. עכשיו, הוא אומר להם, אתם הדור השביעי, מיקומכם ההיסטורי זה הדור האחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. עכשיו, הוא מתבסס על איזשהו מאמר חז"ל שנקרא כל השביעין חביבין. כלומר, לא כל החביבין שביעין, אלא עצם היותך בדור השביעי, זה לא תלוי בך. ההשגחה העליונה קבעה שאתה הדור השביעי, ולכן אתה, התפקיד שלך להביא את הגאולה, ודרך דבר איך עושים את זה.
אבל מה, איך הוא שמח את הקביעה שלו שהם הדור השביעי? זאת אומרת, אילו אינדיקציות הוא נתן שאכן הגיע המועד?
את שואלת שאלה של אקדמאית, ולא תפיסת עולם של חסיד. תפיסת עולם של חסיד, הרבה כרגע קבע, אנחנו לא נשאל מדוע ולמה. אבל תכף אני אומר, כן, שאלו קצת, אבל רק רגע, אנחנו יותר טובים מדורות קודמים? אנחנו, יש איזו נוסטלגיה שהדורות הקודמים היו צדיקים? ואכן...
הולך ופוחת הדור.
נכון? עכשיו, אכן, זה מאוד מעניין. את זה הוא אמר, אמרתי בי"א בשבט תשי"א. זה רק את הפצצה. אני לא יודע מה חסידיו אמרו, רק אני, יש לי רפלקציה אחרת. אני קראתי בכתביו שבוע, שבועיים, שלושה אחרי, הוא אומר, שמעתי שיש שואלים. זאת אומרת, הוא מנהל דו-שיח מאוד מעניין עם חסידיו, דרך השיחות שלו. אגב, כל השיחות שלו, אין אלה שהיו באמצע השבוע, אין אלה שהיו בשבת, הכל הוא עלה על הכתב. יש תפקיד בחב"ד שנקרא חויזר, מישהו שיושב במוצאי שבת ומשכתב את השיחה שהייתה. ואי אפשר היה להקליט. ואז הוא אומר, יש כאלה ששואלים, הרי הדור הולך ופוחת, כמו ששאלת, ומה, אנחנו יותר טובים מהדורות הקודמים? אז הוא אומר, דור, דור ודורשיו. הקדוש ברוך הוא הניג את העולם, כל דור יש לו את התפקיד שלו, ואנחנו בבחינת ננס על גבי ענק, הדורות הקודמים הכינו לנו את העבודה, את כל המסע הזה, ואנחנו לקראת הגאולה. עכשיו, לקראת הגאולה העסק יותר מסובך, כי אנחנו רוצים להגיע למחוזות שעוד לא הגיעו אליהם. לכל מיני אנשים שלא הגיעו אליהם בדורות הקודמים. כדי ש... עכשיו, פה אני הולך מושג נוסף, שיש בחב"ד, שמה התפקיד של השליח החבדי, או הרבי ממנה אותו, זה להכין, יש מושג בחב"ד שנקרא דירה בתחתונים. כי יש מדרש חז"ל, אם שאלת על מקורות, יש מדרש חז"ל שאומר, נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. בגן עדן, האלוקות והעולם היו מחוברים, אחרי חטאים קרדינליים של האנושות, האלוקות עלתה לרקיע השביעי, ואז כל דור הוריד את האלוקות, רקיע, 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 זה הגיע אוטוטו, אבל עכשיו יש לנו את ה...
מייל האחרון.
את המייל האחרון.
ובואו נבהיר שתחתונים הכוונה הנמוכים.
העולם התחתון, בדיוק, העולם התחתון, אנחנו צריכים להגיע למייל האחרון, כפי שאמרת, יפה, וכאן העבודה היא קצת יותר מורכבת. למה? כי אני צריך להגיע לכל מיני מחוזות שאף אחד לא הגיע אליהם. ומתבטא הרבי צריך להגיע למקום של למטה מעשרה טפחים, זאת אומרת לדיוטה התחתונה. תן דוגמה. פגשתי שליח בניס שבצרפת.
מדובר על שליחי חב"ד.
שליחי כן? חב"ד. ושאלתי אותה, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. איך מגדלים משפחה חסידית על גדות הריביירה הצרפתית?
מה יותר טוב, הרבה יותר טוב מאשר בבומבי.
זה יכול להיות, אבל מצד שני, זה לא בדיוק הלבושים שהיית רוצה שהילדים שלך יראו. אז הוא אומר לי, יש לנו תפקיד. וצריך להגיע מתחת לעשרה טפחים. צריך להגיע לכל מקום בעולם. זה דבר מאוד מעניין. הוא אמר שיש גם ברכה מהרבי, שהילדים ילכו בדרך הישר, ועוד כהנה וכהנה. עכשיו, משהו בנושא הזה, השליך הרבי מעצמו את המושג של שביעי, ואמר לכל הדור, אתם הדור השביעי, ויש לכם משימה. ואם תשאלו אותי עכשיו, אז למה צריך להגיע לכל מיני מקומות בעולם? כי אנחנו רוצים להגיע להכין דירה לקדוש ברוך הוא בעולם התחתון, מתי זה יהיה? כאשר העולם יתנהג בצורה יותר טובה. עכשיו שימו לב, יותר טובה, מי אמר מה זה? אז ביחס לעולם היהודי יש את המצוות, ולכן יש מושג של נשק, ראשי תיבות נרות שבת קודש, שכל אישה בבת תדליק נרות שבת, ולכן הם מנסים להגיע לכל מיני מקומות, ולהאיר את האור האלוקי, נקרא לזה. עכשיו, יש גם דבר מאוד מעניין, והרבי עבד בשיטתיות. למה עבד בשיטתיות? ואני חילקתי את זה לעשורים. בעשור הראשון, כלומר, אני מדבר על שנות ה-50, הוא הבין שהנושא נפיץ, והוא התחיל לגבש את החצר החסידי שלו בניו יורק, וכפר חב"ד כבר קם בארץ ישראל. הוא לא דיבר על משיח. הוא הזכיר את המושגים שהזכרתי, אבל הנושא של משיח לא עלה. שנות ה-60, אז יצא לאור הסלוגן החבדי, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. אגב, עקבתי אחרי הסיפור הזה, וכאן אני שוב, אני אומר, כי הרבי הוא מודל של מנהיג, שיודע מה שנקרא להכין את הקהל שלו. עקבתי אחרי הדבר הזה, שנתיים קודם, החל משנת 1958, כל שבת הוא חזר על הפסוק הזה, והיה נותן לו איזושהי וריאציה נוספת. בשנות ה-60, הוא כבר אמר לחסידים שלו להתחיל במבצעי המצוות. זה סוף שנות ה-60, שנת 68. כן. סליחה, לפני מלחמת ששת הימים ב-67, בלי קשר למלחמה, זה התחיל קודם. ובשנת 68 נפתח בית חב"ד הראשון בקמפוס בארצות הברית, ב-UCLA בקליפורניה. זה חלק יפוצו מענתך החוצה, כדי לצאת. ויש 10 מצוות. שנות ה-70, אנחנו מוצאים את הטנק, שזה סיפור בפני עצמו, אין לנו כרגע זמן לזה.
טנק המצוות.
טנק המצוות. כן. ורק בשנות ה-80 מתחילים לשיר את הסלוגן We want Mashiach now. עכשיו, בחוכמה, הרבי הבין שהנושא נפיץ גם בתוך חסידי חב"ד. לכן הוא מדבר על מצוות ומעשים טובים, הוא עוד לא הוציא את המרצע מן השק.
כן.
אתם יודעים, בעולם האקדמי, אז במדעים המדויקים, יש גילויים בפיזיקה, בכימיה. בתחום שלנו, אני אומר לכם שפחות אתה מוצא איזה גילוי. אבל לפעמים מוצאים גילוי, אני אתן להם דוגמה, מצאתי גילוי. בשנת 1984, באחת השיחות של הרבי, הוא אומר, יושב שליח באחת ממדינות ארצות הברית, ובאים אליו אנשי הקהילה שלו, אומרים, תגיד, מה קרה בניו יורק? השתגעו שם? מדברים על משיח. והשליח, אני מצטט, נב וזה בכיסא בלי, בחוסר נוחות. הוא לא יודע מה לענות. ואז אומר הרבי, אני לא מבין. הרי 33 שנים אנחנו מדברים על הנושא הזה, והוא הרי לומד את השיחות שלי. אז איך הוא, למה הוא לא מבין? עכשיו, מה הוא בעצם אומר לנו? רטרואקטיבית, אני דיברתי על הנושא הזה כל הזמן, על הדור השביעי, ועל להכין לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, רק לא אמרתי את המושג משיח. עכשיו אמרתי את המושג משיח. עכשיו, בדרך הזאת, אני חושב שהאדמו"ר הצליח להכין דור שלם להבנה הזאת, ואני אגיד יותר מזה, רתם דור שלם, אחד הזיהויים של חבדניקים שתמיד ממהרים, ממהרים ועסוקים. למה? כי יש עבודה לעשות, משיח עוד לא הגיע, ואני חייב לעשות את העבודה שלי. וכאן הייתי אומר, הצליח הרבי לרתום אותם לנושא המשיחי, שזה הנושא שעומד, הייתי אומר, חומר, הבערה של שליח, זה הנושא המשיחי.
אז בוא באמת נקפוץ בחמש דקות האחרונות לעבר, לתקופה הנוכחית למעשה, לפטירה שלו, למה שקרה אחרי הפטירה, להתייחסות למעשה החשבית לאותו כן משיח או לא משיח לרבי מלובביץ' על ידי תנועת חב"ד.
אוקיי, אני אתחיל בזה שהמושג דור השביעי הוא מושג קשיח. סיימתי את ספרי, שכבר לפני כמה וכמה שנים, והאם ימנו משיח, האם ימנו מנהיג אחר? ידעתי את התשובה מראש שלא, אבל הצעתי את זה לדיון, כבר אחריי נכתב עוד דוקטורט שמישהו עסק בסוגיה הזאת, כי אם אני מוציא את הסיפור של הדור השביעי, הוצאתי את כל, אין כבר מקום לחב"ד.
כן.
ולכן ברור שלא ימנו מנהיג אחר. עכשיו, מה שקורה בחב"ד, יש איזשהו פיצול בין מה שנקרא משיחיסטים ושאינה משיחיסטים, ואני חושב שמבחינה מילולית הדבר הוא מוטעה. כי א', אני חושב שכל חב"ד הם משיחיסטים. ואני אגיד יותר. הרבה יהודים מאמינים בביאת המשיח. אצל חב"ד זה שונה שמצביעים על דמות ספציפית. מצביעים על דמות ספציפית, מה שלא עשו יהודים אחרים. עכשיו, בתוך חב"ד יש כאלה ש... אומרים, הרבי הלך לעולמו, ג' בתמוז, תשנ"ד, הייתה לוויה, ראו אותה, אפשר לראות אותה בטלוויזיה, גם בסרטונים היום, אז יש כאלה שיגידו שהוא רק נגנז, אבל הוא יבוא ויגלנו, ויש כאלה שמתכחשים, ואומרים, לא יכול להיות, ולכן הם אלה שאפילו לא פוקדים את מקום קברו, או הציון, כמו שקוראים לזה בחב"ד. אבל אני חושב, לכן, לומר משיחיסטים ושאינה משיחיסטים, זה לא יהיה נכון. כי בעצם, כולם מבחינה הזאת מאמינים שהוא יבוא ויגלנו. עכשיו, אני רוצה לומר על הוא יבוא ויגלנו, הרבי יכין את זה. הרבי בחייו אמר כל הזמן, על חותנו, הרב יוסף יצחק, שהוא יבוא ויגלנו. ושנשמתו פועלת גם אחר הסתלקותו, זה הביטוי החבדי, זה הז'רגון, לא מפטירתו, אלא הסתלקותו. עכשיו, מה שעושים החסידים זה עתק הדבק. עכשיו, אם תשאל אותי, אם הרבי חשב על עצמו שהוא משיח, שאלת מיליון דולר, הייתי משלם על זה כדי לדעת את התשובה, מה הוא בעצמו חשב, אם הוא תכנן מה יקרה ביום שאחרי, אני לא יודע, אבל מה שאני כן יודע, זה מה חסידיו קלטו מהכתבים. מה חסידיו קלטו וקולטים מהכתבים? שמבחינתם ברור שהוא יבוא ויגלנו. נושא בפני עצמו, אני חושב שהוא מאוד מעניין, האם בזה פתחנו, האם יפתרו כל הבעיות? האם כבר העולם יהיה עולם בלי בעיות? זו שאלה מעניינת ומרתקת. הרמב״ם אומר על ימות המשיח שלא נדע איך שיהיה עד שיהיה. אני אוהב את המות האמירה הגדרה הזאת.
מצוינת,
כן. הגדרה מצוינת. אבל מעידך, הרמב״ם מביא מקור שמופיע בתלמוד, שימות המשיח לא יהיה שיבוד מלכויות. עכשיו, יש את האוטופיה שמצויה בנביא, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. דבר מאוד מעניין אומר על זה הרמב״ם, שהעולם לא ישנה את טבעו.
אז איך נדע?
ולכן, עכשיו, כלומר, הדימוי היפה של גר זאב עם כבש, הכבש יישאר כבש, והזאב יישאר זאב, והזאב יטרוף את הכבש. אבל, אומר הרמב״ם, אצל בני האדם, שהם לא זאבים, אצל בני האדם, לא יתבטל שיבוד מלכויות. ופעם הגדרתי זה לסטודנטים, חישבו בעצמכם, אם את כל תקציב הביטחון של העולם כולו, שזה מיליארדי מיליארדים, מפנים לתקציב החינוך. זה מבחינת, זה ימות המשיח.
זה ימות המשיח.
זה ימות המשיח.
אני חושב שזה גם סיכום מצוין לשיחה שלנו. אני חושב, פרופסור קראוס, שבאמת ציירת את התמונה המאוד מורכבת בקווים כלליים, לא בפרטים, אבל באמת ציירת את העומק, את המורכבות של מושג, למעשה מושג המשיח, באמצעות הדוגמה של 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 חב"ד. ואני חושב שאני לפחות יוצא עם הרבה מחשבות ותובנות חדשות.
אני מרגישה איזה מין תחושה של, הייתי אומרת, קצת של מניפולציה. זאת אומרת שאם האיש הזה ידע ובנה תוכנית שנמשכה לאורך כל כך הרבה שנים, ובהתחלה לא השתמש במינוח, ואחר כך התחיל איכשהו להשתמש במינוח, אם אני זוכרת נכון, הוא היה מהנדס אלקטרוניקה, או מהנדס חשמל מהסורבון בפריז. אני רואה פה איזה בניית מבנה מאוד משוכללת, של איך אתה יוצר, באמת משחק במוח של אנשים. והייתי מרגישה באיזשהו מובן יותר טוב, אם היה מתברר לי שהוא לא טרח לעשות את זה, ולאחר מותו היו חסידים שחשבו, והצמידו לו איזה אספירציות משיחיות שלהם. אבל התיאור שלך בעצם בא ואומר לנו, הוא חשב על זה מראש, על כל, על כל הסיפור הזה. וזה באמת קצת מעביר אותי אולי למחנה של הרב שח, שרואה בזה איזשהו דבר ש, בוא נגיד, זר להבנתי את רוח הדברים באורתודוקסיה היהודית, נאמר כך. ואני
נשאר עם השאלה הפתוחה.
נשאר עם השאלה הפתוחה.
אמרתי שאני מוכן מיליון דולר לתת על זה, על השאלה הזאת.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
שלום, שלום.
אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.